ברכות שכולם מברכים רבי נחום, פרופסור רקובר. ואני רוצה לומר רק שהשנה לימדתי פרק מאוד מתוך הספר הזה, המטרה מקבלת אמצעים, מפני חשיבותו של הספר הזה, לא רק בזה שהוא מביא את התרגום של ההלכה למספר, אלא שהוא גם בסוגיות שאני חושב שנושאים בהלכה פרופסור, ובוודאי בפילוסופיה, חשוב להם לדון בספר. הנושא הזה מאוד עיצים אותי, שמח להגיד ככה, עשרות בשנים כתבתי שני מאמרים על הנושא הזה, ואני מאוד שמח שהופיע הספר הזה, ואני מצטרף גם מן האיחולים שתמשיך להשאיר אותנו בספרים העשירים האלה. אני רוצה בעצם שני דברים. אני רוצה לומר, אני מאוד התרשמתי מדברי השופט טל, שהתחיל עם דרשה על הציור בדף הראשון, בשער. אני חושב שזאת הייתה הצעה יפה, ואני רוצה גם לזאת דרשה על הציור של הספר שאני מדבר עליו, למרות שבעצם אני רוצה לדבר על מסירות נפש. בספר הזה, מטרה מקדשת את האמצעים, אז נמצא גם אדם בכחול, הוא אותו אדם שמופיע בספר השני, והוא נמצא בפי דרך או בפי שעושה, כפי שאתם רואים כאן, כל מיני פיתולים, ואחר כך בסוף הוא כבר ממשיך ישר. אני חושב שהרעיון של הספר הזה, דרך אגב, הצער הזה, הוא אפשר להביא אותו, זה עקידת יצחק פורת, שבעצם הרעיון הוא זה שלפעמים אתה צריך לשפוט את הדרך, לפעמים אנחנו לשפוט את המטרה. דהיינו, אם אני צריך להגיע, אם ברור לי שאני מגיע למעלה מסוימת, אז יכול להיות, כמו כל אדם יודע איך שהוא נוסע בכלי, לפעמים כשהוא צריך להגיד לצפון הוא צריך לנסוע לדרום. אם זה כלי שררי, וזה פחות או יותר מה שרואה כאן, זה כלי שררי, אז לפעמים אני, המתן שלי אומר בדיוק את ההפך, אני עושה בדיוק את ההפך מה שאני צריך לעשות, אבל מה שאני צריך לעשות. וזה באמת, זו תמונה יפה. אני חושב שהחיים הם קצת יותר מסובכים, ואנחנו מפני פרדוקסים. אחת התמונה של הפרדוקס היא שאתה עליה בכביש, שאתה צריך אחר כך ללכת בכביש חוצה, אז יש לך איזה מחלף נהר, ויש לך שלט שאומר צפונה, ואתה נוסע צפונה, אתה מגיע בדיוק לדרום. אני על פי רוב מנסה לרמות את הכביש, אתה אומר בסדר, עכשיו אני אצא לדרום, דווקא אז הוא באמת נוסע לדרום, וזאת באמת בעיה, שאתה לא יודע איך לעשות את הכביש, כלומר כל זמן שהכביש הוא כמו שנתואר פה, שפחות או יותר עושה סיבובים, אבל ממשיך בכיוון, זה נכון, אבל כשאתה נכנס למחלף, זאת הבעיה של קיום של פרדוקסים, ואני חושב שהסוגיה הזאת היא סוגיה של פרדוקסים, ולפי דעתי אין להם פתרון. ואני שואל את השאלה, כלומר, אני קצת נבוך, גם מסיום דבריו של השופט טל, אם אין תשובה לשאלות הללו, אז מה נעשה? יש כאן בעיה חמורה מאוד, ובאמת השאלה הגדולה, שצריכים לענות על שאלות הללו, למרות שאלות הן... הן איומות. ואני רוצה לדבר בעצם על מסירות נפש. אני אגיד למה. כלומר, בעצם על הספר השני ולא על הספר השני. כאן יש לנו את הרעיון שהמוסר עצמו מופיע בעולם, אבל המוסר עצמו מקורו אלוהי. זה משהו אלוקי שהוא אינסופי, כפי ש... עכשיו, האפשרות הזאת, האינסופיות הזאת, עכשיו, בא צריכה עכשיו להשפיע על הפרטים הקטנים ועל כל מיני תופעות של החיים או של החברה או של אדם עצמו, וזו בעצם השכינה, שהשכינה היא האם המשפלת עצמה עד תחתית המרגל של העולל הצריך יניקה וטיפול ילדותי. והיינו האיכות הזאת של אותם האידיאלים, כך אני רוצה לתרוש, אותם האידיאלים הגדולים עכשיו יבואו וישפיעו על הדברים הקטנים, זה נכון בצד הנורמטיבי, זה גם נכון בצד הישותי. ניקח לנו דוגמה אחת של יוסף, דוגמה מאוד יפה. אחת האמונות הבסיסיות של הרב קוק היא האמונה שהטכנולוגיה לא תהרוס את העולם. יש אפשרות כזאת. יש אפשרות הזו, והאפשרות שאנחנו עומדים פניה, זאת אומרת, לפי דעתי, בצדק, בעירה ובפחד, נכון? והאפשרות הזאת, אנחנו צריכים, והרב קוק בטוח ברור שזה לא יתקיים, אני שלא, העולם לא יראה. למה? הוא טוען שזה בדיוק אחד מן הביטויים של ההשגחה. יש כאילו השגחה כללית על עצם הדבר הזה ש... האנושות תנצל מעצמה, מהאנרגיה אטומית, מהאקספרימנטים הבלתי מבוקרים בביולוגיה ומהחור באוזון. ומה? זה אקט של אמונה. אקט של אמונה. אקט של אמונה, הייתי אומר, וזה בעצם היוקר שנמצא, וזה נמצא בתוך, זה הוא מפתח בעדר העיקר, שבעצם הוא מפריש את זה תפילת האדמה. למה התקללה האדמה, נתקללה האדמה? ומה פסר של הכללה הזאת? הכללה הזאת פרישה שהאדמה לא תיתן, האדמה הכוונה הקוסמוס, לא תיתן את עצמה במידה ותהיה מסוכנת לנו. והיא תהיה, היא תגביל את עצמה. עד שהאדם יגיע למדרגה הזאת שבו הוא יוכל להשתמש בכוחות הללו בלי סכנה. כאן יש ויכוח יסודי מאוד בין הרב קוק לבין רבי נחמן מברסלב. בגלל זה היה מאוד מאוד פשוט על העולם המודרני. מבחינתנו זה כללה, מפני שאנחנו מוגבלים ביכולתנו. כלומר, אין לנו נניח, אין לנו תרופות למחלות מסוימות. כללה, אבל אילו היה לנו את הידע להגיע לאותם מטרות, היה לנו גם את הידע להגיע לדברים מסוימים שהם יהיו מאוד מאוד הרסניים לנושא. ואז כאילו השינה צריכה עכשיו לטפל בילדים של ההובילים הללו בצורה כזאת שלא יזיקו לאנושות, כמו לתת לתינוק אוכל של מבוגרים. דיינו, וכאן ברעיון שנכון, אין לנו, אנחנו, ההגבלות שלנו הן בעצם כללה, אבל תמיד כללה של הקדוש ברוך הוא היא ברכה. הגולים נמצאים בעלתה, בעלתה, אבל זאת עלתה מדומה. בתוכה ישנו אור החופש המוסרי, וזה מה שמסתתר בתוך אותם העולם. אפילו בתוך הטבע, זה מה שרקוק ריטון, שזה בעצם שלטון הגולים, בעוד שכפי שהיו אומרים הפילוסופים רבים במאה ה-19, מול הטבע עומד הרוח, והרוח הוא בעצם שלטון החופש. זה בעצם ההגבלה, ההבדל ביניהם. מה שטוען כאן שגודל האמונה של האדם, הוא יכול לראות שבתוך הטבע מועק והמוגבל, נכון שנמצא בתוך המועקות של ההכרח, אז שם יש חופש. קל וחומר, שאולי היא הוויה הלוך והלא, נכון? אבל אנחנו מתקדמים הלאה, ואנחנו יכולים להגיד שכל ההיסטוריה של הקוסמוס היא היסטוריה של התעלות, שאנחנו מגיעים למדרגות יותר ויותר גבוהות. אשרי האפשרות הזאת לראות את היופי בתוך עיגולים, זו בעצם האפשרות של האיש החוזה, הרואה על העולם בוך עיני הרוח, עיני הרוח הטהורים שלו, ואז הוא יכול לראות את מה שנמצא בתוך העיר. מי שהעצמות הלוקית זורחת בקירוב גדול, אין לומר טבע כלל, אפילו טבע רוחני מוחלט. דיינו, אפילו לא טבע רוחני ניתן לומר כשאנחנו עוד למעלה במדרגות הגבוהות. עכשיו, איך מסביר זאת הרב קוק? בכאורה, הייתי יכול לבוא ולומר, אם כן, יש, ניקח לנו את הדוגמה הקלאסית. אנחנו מחלים בין מדעי הטבע לבין מדעי החברה ומדעי החברה. אז עכשיו, מאחורי החלוקה הזאת, ישנה את איזה למרות הכל משותפת, שכולם מדעים. גם מה זה, מה הפרישות של מדעים? למה אנחנו קוראים אותם מדעים? הייתי יכול לחשוב. במדעים הללו אנחנו טוענים שאנחנו יכולים למצוא את החוקיות הפועלת בשלושת התחומים הללו. כאילו יפיות. ודאי, זה מה שמאמינים אנשי מדעי החברה. חוקיות שפועלת על, ה, על, ה, על החברות. אולי, נכון, המתוקנים שבהם אומרים שזאת חוקיות שונה מחוקיות הטבע, אבל זאת חוקיות שפועלת. אבל יכולתי לחשוב אפילו למשל שבפסיכולוגיה יש חוקיות שפועלת על האדם, אז וזאת חוקיות נניח אולי רוחנית, אולי הייתי יכול לחשוב עכשיו יותר מזה, החוקיות, מה שאמרתי קודם, החוקיות האלוקית. היינו אלוקים כטוב ואמיתי, נכון, הוא שכפוף לחוקיות מסוימת. עכשיו, מה שאומר לנו כאן הרב קוק, שכל פעם אנחנו מגיעים מעבר לרמה מסוימת, אין בכלל חוקיות. מה שבא לי בביטוי זה החופש המוחלט. וזהו, שמה בעצמות האלוקית אין טבע, אפילו לא טבע רוחני מוחלט. זה נוסח שלה, כל בידי שמיים חוץ בת שמיים, פירוש הדבר שמה, שאנחנו מוגבלים מכל מיני זדים. אבל כלפי אלוהים אנחנו חופשיים. מכאן חופשיים לחשוב. אנחנו מוגבלים מכל צורות, אבל מכאן אלוהים אנחנו חופשיים. זה פרדוקס שאין כמובן. הרעיון המרכזי, כן פה של השאלה של רוזנצווייג, באמת השאלה של האפשרות של האדם להשפיע, ועל מקומה של להשפיע על ההיסטוריה, בעצם להשפיע על אלוהים, וכמובן מהותה של התפילה, מה פשר של אותה מהותה של התפילה. עכשיו בוא נראה בהם, שזה קשור בעצם עם רעיון האהבה. בספר השני של החלק השני, שמה ההתגלות, או האפשרות להבין את ההתגלות, קשורה עם מושג האהבה. ובעצם יש שמה דיון מאוד מאוד עניין, העימות בין האהבה לבין המוות. עכשיו תראו, התזה הפילוסופית, כלומר, איך אני מבין אותה? התזה הפילוסופית של רוזנצווייג היא, שכאן הוא מבין אותה, זה שיש אהבה בעולם מפני אלוקים אוהב. הפוך. ואני שיהיו כמה וכמה דברים ביטויים בעולם שמקורם בתיאולוגיה, והם אחר כך מתגשמים בהיסטוריה או בעולם, והם באים לגדול בצורה אחרת. את הספרים של הספר נויים באמת, הצד הראשון זה בעצם הבסיס עליו יכולה לחול, יכולה להופיע המקרא, וזה בין פילוסופיה כללית. אחר כך מופיע התיאולוגיה, וזה החלק המי של הספר. התיאולוגיה היא מבריאה התגלות גאולה, ואחר בעצם מופיע הפוליטיקה, וזה בחיים הריאליים לאור האמונה. יש כאן קרבה לא מועטת של אוזן של הקבלה. נכון, גם האפשרות שלנו לדבר על הדברים, וגם ברעיון המרכזי, מה שאמרתי קודם, שאם אני למשל מייחס לקדוש ברוך הוא תוארים לכאורה אנושים, זה לא מפני שאני משליך על אלוקים את אורי אנוש, אלא מפני שהתוארים האלוהיים הכירו תביעת אצבעות בלם שלנו, ואלו הם תוארינו. אז אני אומר באהבה. אני חושב שרוזנצווייג הוא הפילוסוף שבעצם פיתח האקזיסטנציאליזם, במידה מסוימת את האונתולוגיה, האקזיסטנציאליזם לפני הקודמי. ושאלה יפה היא, האם הוא לא השפיע באופן ישיר. ביטוי שאנחנו בעצם כאן לומדים כאילו רוצים עכשיו לעשות פילוסופיה של החיים הרגילים והיומיומים או של הדברים האחרים, נכון? פילוסופיה למשל של אהבה בשביל מסעה. כלומר, בחלק הראשון בא הקונטרסט בעצם שבין הניסה לבין האלילות. אלילות פריטו יבא. החלק השני בא הקונטרסט של הדת המקראית מול האסלאם. החלק השלישי בקונטרסט בין יהדות ובשבילו היא ארצות קרובה מאוד ליהדות, ובמידה מסוימת חשב רוזנצווייג שיש איתו אפילו ברית תיאולוגית בין היהדות לנו, ברית שבאיסלאם עם קבע קרבה אלא איתה קרבה תיאולוגית, אלא כיוון הארצות היא קרבה מפני שהם מחזיקים בספר. אבל מה שקרה הוא מעניין, שהאיסלאם התכחש לספר. עכשיו בספר השני רוזנצווייג משחק לידם במידה מסוימת, והוא מנסה לראות את האסלאם כדת שקמה לא מתוך הספר, אלא שקמה מתוך נקרא לזה מתוך האלילות, שקפצה ישר מתוך האלילות אל המונותאיזם, לא דרך היד. כמובן זה לא נכון, אבל אני מוכן לקבל זה שבתודעה שלהם הם זה כך, אבל אני גם מוכן לקבל שבתפיסה הם הגיעו למסקנות אחרות שבאמת מרחיקה אותם מהאפקט של האמונות היהודיות באופן מאוד מאוד בסיסי, אצל שבנצרות זה הרבה פחות, וזה חלק הדברים אחרים. למשל, האופי המוחלט האופי של אלוקים שנמצא מעבר למוסר, נכון כרצון, נכון כריבונות, שאין לה גבולות, נכון שאיננו כפוף לשום חוק מוסרי, גם איננו כפוף להצלחות עצמות. זה למשל חלק של התיאולוגיה המוסלמית הקלאסית, נכון, זה מה שהרמב״ם, נכון, נפגש עם חלק של הכפירה הקלאסית, שזה היה מועטזילה, אבל השריעה והאורתודוקסיה יותר האמינה בחופש הבחירה, האמינה בכל מיני תופעות אחרות, גם נשאיין אלוקים, אלוקים הזה, היחס של האדם הוא שונה לחלוטין, זה קורה בלם. גם רשות לאחרים נשאו, אז כן, ממה אין אחרים רוצים? זאת הבעיה הגדולה, איך אני מתפתח? מי היה מוכן להגן עליו?
הגנו עליו יהודים חשובים ויהודים גדולים על כל הדברים.
אני יכול להביא כמובן את ההריגה של הנאצי הזוטר של גרינשפן, אבל בסופו של דבר, וכמובן אפשר היה להביא את הדוגמה הפוכה, ב-1935 כתבו הנאצים את ברטולד יעקבי, היהודי עיתונאי, יהודי אנטי-נאצי שהיה בשווייץ, והוא ייצא את הנאצים במאמרות, ואז הם חטפו אותו, והנה החטיפה היא רב, אבל אני הייתי במקום, הייתי אז קצת עיתונאי אפילו, ואיפה מתי שחטפו את אייכמן והביאו לארץ, ואני חושב שחטיפה את אייכמן הייתה בוודאי בפשע נגד החוק הבינלאומי. אוקיי, מה הייתה אלטרנטיבה? איך אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה? ואני חושב שכאן נפתחו, אני קראתי, ישבתי, לא בעקבות הספר הזה, אלא פשוט מאוד, רציתי להבין את הסוגיה, לפי דעתי, הכואבת מאוד, שהעלתה חנהב, שאני באמת חושב שיש בה דברים חשובים ודברים גדולים, ויש דברים שמעלים את חמתי, ואני מתייסר באמת בקריאה, אבל בסדר, אז בואו נקרא את הסיפור שנכתבה הרי משפטי נירנברג. מה היה הבסיס המשפטי של משפטי נירנברג? האם הוא היה עובר כמה בקעתים בעולם? אינני יודע. אני חושב שכמעט ולא, מפני שלפעמים הבעירה נשמע היא הפתח לעשות מהפכה ולעשות שינוי. כמובן, אף אחד לא היה מסביר את פטלורה, קל וחומר, בין בינו של החומר שלו מסבירים את אייכמן. וכמובן, אם היו הורגים את אייכמן, היה לו זה יותר קטן מאשר הפשע שהוציא אותו למשפט, וכאן זה להפוך, לפני שהייתי נסה לשפוט אותו, עשיתי עבירה יותר גדולה. שמה מעמד השאלה הזאת? אני אינני יודע, אין לי פתרון. אני רק חושב שאילו שתו, ברוכים יהיו, בכל המקרים. אני יכול רק לומר את המשפט הזה, ואינני יודע, אני חושב שזה לא דוגמאות של עבירה לשמה, לא בדיוק עבירה של יעל, לא עבירה כשרות, אלא עבירות אחרות, ואני חושב שיש כאן בעיה, ואינני יודע, אין ספק שהשואה והשאלות הללו עלו, וכאן צריך לבוא ולומר את הדברים, אלו היו האקספרימנטים המוסריים האיומים ביותר שנמצאו, והדברים הללו נמצאים, והשאלה הזאת נוגעת באמת לציות לחוק, ואני רוצה לומר שאני חסיד גדול בעמק הזה ציות לחוק, אין לי ספק שקבוצות חייבות לציית לחוק. אין לי ספק שיש כאן בעיה נוראה, אבל זה גם פרדוקס. ואני רוצה רק לומר משפט אחד שאין בזמן, שבאמת רק התחלה של דיונים אחרים. אני חושב שהבעיה הגדולה, הבעיה הגדולה היא, בעצם, ניתן לומר במילה מסוימת, אני לא אומר אותה, מדובר על כבר בעיה במשפטים, במערכות משפטיות מסוימות, אנחנו מבדילים בין האף לבין היושר. דרך אגב, היושר היא בדיוק המושג הזה של על דרך הרוב, היא המושג הזה שקשור איתנו כל הסיטואציה שנמצאות בנו, ואני הבאתי, מצאתי ואפילו במקרה טקסט שחכם אחד, למשל מוסלינו, כלומר הוא פשוט מאוד מצטט אפילו את הפסוקים היווניים שהיו קשורים למשיאה הזאת, האחדות הזאת, השאלות הללו הפילוסופיות הן קיימות ונמצאות בצורה מאוד מאוד ברורה. אבל מהו היושר? אנחנו מדברים, מה אנחנו מדברים על הישמע? אני חושב שזה מה שנמצא פה בעצם מאחורי התמונה הזאת. אנחנו מבינים את הדין. הדין מצויר על ידי תמונה שלישית. היא נשייה. ממנה הוציאו כנראה את המוזניים בספר על נשיאות. נכון? זאת גברת, שישייה נראה, שביד אחת יש את החרב, ביד שנייה יש את המוזניים, ואיני המחוסות. היושר זאת אותה גברת, אבל אין חוסות. אני חושב שזאת בדיוק הנקודה. האם אנחנו יודעים לפעמים לראות סיטואציות מסוימות שאנחנו חושבים עיניים? ולא לעשות בתקדימים. אבל תמיד אני מאוד מאוד מתפעל מהרבה מאוד מן הפסיקות, גם של הרמב״ם שאמר כן, לא, אמר משה, נקודה, לא מביא שום עם. אם אני אביא שם, זה יפה כבר לתקדים שיערוס את הכל. אבל אני צריך לפעמים לדעת את הדברים הללו ולא ליצור תקדים ולא ליצור זאת. יש לי סיבות משלי, זה ברור לי, אני צריך לשפוט נגד. אבל אין לו שאלות חמורות מאוד. וכאן אנחנו נכנסים עכשיו לצד השני. ובאמת נאמר, ובזה אני רוצה לסיים, מפני שהציות לחוק, שאני חושב זה הבסיס של הדמוקרטיה, ואני חושב שזה מה שמחייב את כולנו כאן, אופן מאוד מאוד ברור, זה הצד השני של העבירה לשמה. בדיוק כמו שאני חושב שיש סיטואציות מחמות, כמו הייתה סיטואציה של שלום שבא, שרק את הפיורה. שמילה מכוערת, נקם, מות יקירה, יקירה. יש הסיטואציה שאתם עושים לחוק. אני רוצה לומר, אני, ברור לי שמסוימת, אני חושב, זה הסיוט לחוק. סיוט לחוק הוא דבר עצוב שאנחנו מחויבים בו. אני אומר, מסע למה הדבר דומה? לקבוצת חיילים שהולכת נניח במסעית. היא נוסעת במסעית. והיא צריכה לנסוע בכביש ערבי כזה, שבלילה, בלי אורות, היא צריכה לעזוב את המקום לפני שהמקום מסוכן, ולא. ואחד מן החיילים, יודע או חושב, או יודע, נגיד, אני אכנס עכשיו לאפיסטמולוגיה, למילה הזאת, מהפרש המילה יודע, הוא יודע שהכביש הזה אחרי כמה סיבובים נגמר, אי אפשר לראות אותו באחד מן הסיבובים, מי שילך בכביש הזה, כל מי שייסע בכביש בכביש הזה יתרסק, כול ינסוע בו. הוא עכשיו בא ואומר לאנשים, תראו רבותיי, אני יודע שהכביש הזה נגמר, אל תיסעו, למרות שזה רק נשאר פה. טוב, הוא מצליח להשתכנע שלושה אנשים מבין 40, מצביעים, 36, שישה נגד 4. מה הוא צריך לעשות? יש 3 אפשרויות. או שהוא צריך לפגוע בנהג, זה הטרור. או שהוא אומר, הוא בורח, זו טענה שלו, גם אפשרות שלו לברוח. או שהוא צריך לעשות, אתם נוסעים גם אני נוסעים. זאת הדמוקרטיה, זה הציוט לחוק. למרות שאני יודע שאני מורה על האבדון, אני נוסע איתכם. למה? כשתחרת, הקטסטרופה תהיה כנראה יותר גדולה. או מילים אחרות, זו בעצם הבעיה. הצד השני של הציוט לחוק זאת עבירה לשמה. אני צריך לעשות. עכשיו זה סתירה. אני נמצא פה בחוק, מצד אחד יש סתירות שאני חושב שצריך לעשות אותו, מפני שזה הלקח של קמצא בר קמצא, שאם אתה לא תעשה את הציוט לחוק, אז אתה מילא תקרוס בגלל המאבק הפנימי, ומצד שני יש לך בן אפולי שבא ואומר לך, רגע אחת, המבטנות הזאת אתה צריך להגיד דבר. זאת סתירה שמעין מוצא. המוצא, אי אפשר לכתוב את המוצא בצורה קלאסית, בצורה הגיונית. זאת עצירה בפרדוק, וזה בדיוק אותה נקודה שאני אומר, אנחנו נמצאים פה במחלט, מובדים שמה וקשה מאוד לצאת. האפשרות היחידה היא לפתרונות של התגלות יצירתיות שברגע משם אתם לפתור. אינני יודע את הפתרון, על כל פנים שתי התשובות הן התשובות, וכל פנים רק ההיסטוריה יכולה לצפות מה היינו צריכים לעשות. למרות אני מאמין שאין חכם לפני מעשה, ואני רוצה להגיד לכם שאני מאמין, אינני מאמין, אני גם מאמין שאין חכם לאחר המעשה. ושהיות אלטרנטיבה לא חיים, גם את זה קשה לדעת, וזאת באמת זה. תודה רבה.